שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בעמוד 16 במאמר האחדות. שאיפת ההתעלות, לא? שם הגענו. שאיפת ההתעלות המוחלטת והמובטחת היא מקור כל תנועת חיים. אפשר לומר שיש, כמו שבנפש, יש אופטימיות ופסימיות. יש גם אופטימיות ופסימיות בעולם החי, כל תנועת חיים. היא מורה על איזה אופטימיות מונחת. יש הנחה מובלעת שיש לאן להתקדם עם חיים ומתקדמים, ויש התפתחות. סימן שרוצים להגיע לאיזשהו מקום. כן, אז מה שאומר, שאיפת ההתעלות המוחלטת והמובטחת היא מקור כל תנועת חיים. זה קצת הרחבה, אבל זה קשור למחלוקת שיש בין הרב קוק לבין ברגסון לגבי תנועת החיים. היה יהודי בשם הנרי ברגסון שטען שכל מה שיש במציאות הוא תולדה של מה שנקרא דחף חיוני, או בשפה הערבית אלן ויטל. והכוונה כאילו שהמציאות היא תולדה של איזה חץ. מישהו ירה חץ בהתחלה, חץ חזק מאוד, ולכן זה מתקדם. אבל לאן הוא מתקדם? לא יודע. לעומת זה, הרב קוק אומר, יש חץ, אבל מה שדוחף אותו זה לא הירי של הקשת, אלא זה המטרה. המטרה היא זו שמושכת את החץ. יש לאן להגיע. זה דומה ולא דומה. אז היה איזה יהודי אחד, דוקטור קמינקה. הוא כתב מאמר על הקרבה בין שיטת הרב קוק לשיטת ברגסון. אז הרב קוק הגיב על זה, הוא אמר שהמאמר הוא יפה, ואני שמח לראות שרואים איזה הקבלה, אבל זה לא אותו מקור. הוא אמר, הוא מהעולה יפת, ואני לוקח מהעולה שם. כן. זה הבחנה דקה. שאיפת ההתעלות המוחלטת והמובטחת היא מקור כל תנועת חיים, והיא הינה גם כן העצמות הטבעית לרוח המתעלה ההולך וגדל. לכן, דעת אלוהים האחדותית התאורה היא בהכרח הפרי היותר מבוקר ועליון של כללות הקולטורה האנושית. כלומר, לאן כל זה מגיע? אז אומר הרמב״ם, יהיה עסק כל העולם לדעת את השם. אז זה בעצם מה שכל התנועות של הקולטורה האנושית, התרבות האנושית, צריכות להביא בהכרח אל הדעת הזאת.
זאת אומרת, אפילו כל תרבות שמפתה את עצמה, היא לא בהכרח חייבת, מודעת לדבר הזה.
לא, ברור שלא. תנועות האדם לא תמיד יודע לאן הוא הולך. כן, אבל זה...
אבל להשיב לעצמה להתקדם.
כן, לשם זה מוביל. לשם זה מוביל. כן. יש... בזמנו של הרב קוק הייתה הרבה מאוד השפעה גם של השיטה המרקסיסטית. השיטה המרקסיסטית דיברה גם כן על הכרח, ההכרח היסטורי. קוראו לזה היסטוריציזם, קוראו לזה. וזה אומר שיש גם כן לאן להגיע. לאן נגיע? בהכרח נגיע למהפכת, לדיקטטורה של הפרוליטריון, על ידי המהפכה, כי יש מלחמת מעמדות, ובסוף נגיע לקומוניזם אמיתי וכו'. אז הרב קוק כותב באורות שהרעיון הזה הוא רעיון נכון. זה שיש הכרח במציאות להגיע בסוף למטרה. השאלה איזה הכרח?
זה משיחיות.
איזה מטרה? נכון, זה משיחיות.
שאלה גם איזה מטרה.
נכון, בדיוק. אבל זה שהמטרה היא הדוחפת, זה ברור. הרב אומר כאן, מה היא אותה מטרה? דת אלוהים האחדותית, התאורה היא בהכרח הפרי היותר מבוקר ועליון של כללות הקולטורה האנושית. ורק היא תחל לשלח נחלים רבים של גוונים מהירים רבים לתוך כל סדרות החיים, להחיותם בכוחות אדירים, זורמים בחיל ונעימים בדד אין קץ. כמו שהרב אומר, אל תחשוב שזה שיש מטרה, זה מייבש את החיים, להפך. זה מה שגורם להגדיל את כל הזרמים של החיים, כי לכל יש פתאום משמעות.
זה ככל שמתקדמים לעבר המטרה, היא מהירה יותר גם.
היא מהירה יותר, אבל מה היא גורמת? היא גורמת להרבה יותר חיות של הרבה מאוד תחומים של החיים. כן. השאיפה ותגבורת חיל החיים בהתרכזות עשירה של חטיבה כללית בכל ובייחוד במציאות הרוחנית והאידיאלית, המתלבשת גם כן יפה והחומרית והריאלית בכל ולא עולמים כולם, מביאה את הצורך המוחלט לקרוא בעין הרף בשם אלוהים אחד. כן, זה גם, רואים גם במהלך ההיסטוריה שהאנושות עברה מפוליתאיזם, מריבוי אלים, למונותאיזם. כן, והמונותאיזם הולך הוא מזדקק, נהיה יותר ויותר טהור. והנטייה של העבודה המעדנת ומרוממת, המשחררת את הנשמה מכל עבדות ושפלות, היא התגלות הנטייה החירותית העליונה הזאת, שהיא מוחה בגבורה של מעלה בכל מלוא כוח של כל על עבודת אלוהים אחרים. כן? מה זה עבודת אלוהים אחרים? זה משקולות. הרי אדם עובד לאל הזה ולאל הזה ולאל הזה, אז יש משהו שמעכב את ההתפתחות שלו. אלה האלילים העושים חיץ בין ההתאחדות וההתעלות של המציאות ברוח ופועל, שהם פוגמים בזה את הזרם הנצחי של כל החיים, וממילא הם מקהים ומחלישים את גבורת אור החיים של ההווה בכל נשמה. כן? בעצם עיקר הפגם של האלילות, לפי הרב קוק, זה השיתוק. שהאדם נתון בין אלים שסותרים אחד את השני, בין אידיאלים, בין ערכים שסותרים אחד את השני, הוא לא מצליח לצאת מזה. האלילות, כמו שהיא הפוכה מן הטבע הטהור של נשמת האדם החיה, לא שהאלילות זה הפוך מהשכל. השכל דווקא יש לו נטייה אל האלילות, אבל הנשמה יש לה נטייה אל האחדות, ומבקשת לה עוצמה בין גבול, היא, האלילות, מסתייעת מן הדמיון שלא העיר עדנה השכל את כל פינותיו. הדמיון העושה בחולשתו את המציאות החומרית והרוחנית, פיסקי פיסקי, צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו, זה הרשם, זה הרשם. זה פסוק בישעיהו, פרק כ"ח, פסוק י'. אבל הבריאה החלשה הזאת, הדמיון, לא תוכל לעמוד לפני האדירות של כוח המושך הרוחני הכללי של כלל הכל, הרודה בכל נשמה. כלומר, לכן, לאלילות אין סיכוי. היא חייבת להיכנע בפני האחדות. והתגלות השורש העליון על כל, המחיה כל ומרומם את הכל, חודרת היא בכל מחבואיה, למען יקום ולא ייכחד כרגע. הוא מוכרח להתחבא תחת מחבוא השקר, האב של שלילת החיים הכלליים. אז יש, בכל זאת, הנטייה האלילית היא קיימת. איך היא באה? על ידי האינדיבידואליזם המוחלט. שהיא תכונה התוכית של הכפירה השלילית, שהיא אינה אומרת כלום. אבל החיים לא יוכלו לעמוד בלא תוכן, בלא ניצוצות של חיים אפילו כרגע. על כן מיד אחר הרעיון של השלילה, המוכחשת מכל מלוא כל, השוללת את עצמה גם בעצמה, היא מתמלאת בשאיפתה בהמון אלילים שבורים, נקודות, ניצוצות פורחים ונדרכים, ובתוך תוכה היא אמנם מכרת את כליונה באפס כל אין חלק. כשאין כל, אין כלליות, גם חלקים אין.
אז במהלך של, למשל, של פוסט-מודרניזם, שהיא אומר, בסופו של דבר שום דבר לא קיים, אז שום דבר לא שווה,
לא,
עצמו
לא.
עצמו לא שווה.
כן, טוב, זה שהפוסט-מודרניזם יש לו כשל לוגי, זה ברור.
לא, אבל בסופו של דבר זה יבוא...
אבל פה לא מדבר בדיוק על פוסט-מודרניזם, הוא מדבר על הריקנות. כן. לזאת מוכחת היא להתרכב מסתירות עצמיות, מכפירה והודעה, שאין בהם לא זו ולא זו, כדי להמשיך חיי שעה קטנים אל עומק הדקה שלה, לאותו העמק המוכשר על ידי זוהמת החיים לאותו הטמטום. שעה. כן. אבל לא מבנה זה יחדל הכאב. כן, כלומר, על ידי שאדם ממלא את עצמו בהנאות העולם הזה, בכל השפלות. כן, הרי בסופו של דבר, התביעה לטהרה נשמתית נשארת בתוך נפש האדם, ולכן זה לא ישקיט את הכאב, אבל לא מפני זה יחדל הכאב, הנשמה האנושית בפנימיות הווייתה צועקת היא בחבליה. ומי שחסד אלוהים חי בנשמתו מוכרח הוא לקום ולהושיע. זאת אומרת, לא ייתכן שנשאר בשפלות של קטנות, הנשמה תובעת את חלקה. נקום ענה, אחים לדעה, רעים לדיבור ודודים לעת. נקום ונושיע, אני והוא הושיענה. כן, זה נכתב בחבצלת, תברש סמך ח', כן, לפני הרבה תנועות גדולות שהופיעו אחר כך, והרב כבר צופה אותם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך בא להם תורה מצוות שנאמר, נאמר, 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 נא